דברי הרב באין היה, והספר הזה אין היה, הספר הזה הוא על אגדות הש"ס, בדומה לאין יעקב, על משקל אין יעקב יש אין היה. אין היה זה פסוק באיוב, ולא שיזפתו אין היה, כלומר זה העין של הציפור שקוראה היה, יש לה ראייה טובה, כן, אז הוא קשר הזה לפירוש אגדות הש"ס, שבעצם כדי לדעת, כדי להבין את עומק האגדות צריכים עיניים טובות. אז פה יש את העין של היה, אברהם יצחק הכהן. צריך שתבות, אברהם יצחק הכהן, לעיני הכהן. כן, הרב קוק, קוק זה ביידיש זה לראות, הגי בקוק. כך לימדו אותנו שהיינו קטנים, הגי בקוק, תן מבט, מה שנקרא. אז כן, הרואה הגדול, במבט המיוחד של הרב קוק, הוא מאיר את אגדות הש"ס, חלקם, מה שזכינו, מה שיצא מתחת ידיו, זכינו לא מעט חומר, והנה פה בעין היה, למסכת ברכות, תודה רבה, ברכות ב', ברכות א', סליחה, מופיע כך בגמרא. אגב, אני מתנצל מראש, יש לי שיעור במקום אחר, אז אני צריך לעצור ברבע ל-11, ואין מה לעשות, גם אמרתי את זה לדני, אין מה לעשות. כתוב כך בגמרא, בדף ד' כתוב, ואמר רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל יותר מה שנאמר בגבריאל. דאילו במיכאל כתיב, ויעוף אליי אחד מן השרפים, ויעוף, פעולת תעופה אחת, ויעוף אליי אחד מן השרפים, ואילו גבי גבריאל, ביחס למלאך גבריאל, כתוב, והאיש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף. כלומר, הפעולה של גבריאל היא בתעופה כפולה, מואף ביאף, כן? ואילו במיכאל כתוב, ויעוף, תעופה אחת. לכאורה נראה באמת שמואף ביאף זה יותר טוב, כי הוא אף ואף, כן? ואילו מיכאל כתוב, ויעוף, הוא עושה זה, כן? על פניו נראה, באופן חיצוני, הבת ראשון לכאורה, שבגבריאל יש יותר תעופות, מואף ביאף, מיכאל רק אחת. אבל לא, אף על פי כן, מה שנאמר במיכאל, זה גדול מה שנאמר בגבריאל. תכף נראה למה הדברים נוגעים, ורק אז נדע להעריך, כן, את פעולתו של מיכאל. בכל אופן, זה סיכום דברי הגמרא. עד לכאן דברי הגמרא. אומר הרב על זה ככה. הרי לפני רבי רש"י, ויעוף אליי אחד מן השרפים, בטיסה, בפריחה אחת, רש"י כבר מרמז לנו, בפריחה אחת הוא גומע מרחק, בטיסה אחת, כן? לעומת מואף ביאף שהוא צריך כמה וכמה טיסות. כמו אדם שכדי ללכת 10 מטר צריך 10 צעדים. ויש בעלי חיים שעושים את 10 מטר בצעד אחד. מה יותר, לא יודע איך לקרוא לזה, מה יותר מהר, מה יותר יעיל, ודאי מי שעושה את 10 מטר בפסיעה אחת. אז לגבי מיכאל כתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים, אומר רש"י, כן? הוא עשה את כל הדרך, את כל המהלך כולו, הוא עשה בפריחה אחת. מרשים. רק תכף נראה לאיזה עניין, כן? באיזה מקצה הוא פה ניצח את גבריאל. באיזה מקצה הוא ניצח אותו? קפיצה לגובה, לרוחק, לא יודע בדיוק מה, לא ברור עדיין מה מדובר. כן? מה שתי המהלכים אליהם מרמזים, איזה כוחות אלו במציאות? כל מהלך זה כוח. זה כוח, זה איזו שפע, איזושהי הנהגה, זה... מה זה בדיוק? ואילו מואף ביאף, אומר רש"י, שתי טיסות, שתי פריחות. אומר הרב ככה, אמר... רבי אלעזר בר אבינה, גדול מה שנאמר במיכאל, כן, יותר מה שנאמר בגבריאל. דאילו במיכאל כתוב, ויעוף אליי אחד מן השרפים, ואילו בגבריאל כתיב, ויש גבריאל שראיתי בחזון בתחילה, מואף ביאף. היו דברי הגמרא, יש בזה הערה. בדברי הגמרא כאלו אי אפשר להשאיר אותם כפשוטם. יש פה הערה, כלומר, יש פה איזה לקח, איזה לימוד שמופנה אלינו, נחוץ לנו, חיוני לנו, מחיה אותנו. זה לשון הערה, לשון עירוי דם. כאשר יש, כן, חס ושלום, תאונות דרכים, יודעים, צערנו, צריכים הרבה דם בבנק הדם. כל מה מתרימים. כדי לעשות עירוי דם, כן? צריך דם לאנשים פצועים, ניתוחים וכן הלאה, עירוי דם. מכניסים דם לתוך המערכת. הערה, פירוש דבר, דברי חז"ל האלו, יש בהם עירוי דם. אם אנחנו לא נתחבר לאינפוזיה הזו, ונוציא מזה את הדם החי והטרי שיש בו בפנים, אנחנו לא במצב טוב. כאילו אנחנו מסתכלים, אנחנו מסתכל עלינו כאן כמו אנשים פצועים שזקוקים לעירוי דם. כולנו פצועים, מה יש לדבר? למה אנחנו פה? אם לא היינו פצועים, לא היינו פה. מה אתה חפש פה בדיוק? אם אתה לא מרגיש שאתה צריך איזה משהו, איזה מנת דם טריה. נכון, זה לא כמו זה שוכב על הרצפה, כן, אני די על הכביש, אחרי תאונת דרכים, מרוסק איברים. אבל כל מי שמגיע לפה בינינו, בלי לשים לב, הוא בעצם אומר, דוקטור, אני חולה. בסדר, זה לא, אין לו חום, 40 חום, ואין לו, יוצא לו דם. אבל לא בטוח, לא בטוח, שהמחלות הרוחניות הן פחות חמורות מהמחלות הפיזיות. אנחנו זקוקים לעזרה. כולנו באנו פה לשמוע את דבר השם, שבלעדיו אנחנו שומעים, ודאי, ודאי. בכלל. ישיבות בכלל, אנחנו באים ישיבות. כן, אנחנו, פגע בך מנובל זה, משכנו לבית המדרש, פגע בנו המנובל, אנחנו משכנו אותו לבית המדרש כדי להחיות את עצמנו. זה ודאי, נו, מה, אתם מתבשים להגיד את זה? אפשר להגיד את זה ולהמשיך לחייך, זה בסדר גמור, זה לא, אנחנו צריכים עכשיו להיות, בגלל שאנחנו מודים שאנחנו זקוקים לרפואה, אנחנו צריכים להיות בדיכאון. אנחנו פה, כי אנחנו זקוקים לרפואה. ודאי, איזו שאלה. כל בית המקדש לא בנוי, כל עוד אין נבואה, המחלה היא עצומה. מיום שחרב בית המקדש, לא נראה את החקיע בתהרתו, ניטל טעם הפירות, ניטל טעם הביאה, ניטלה נבואה מן הנביאים, ניטלה לשוטים. תקראו מה שכתוב. יש לנו בעיה בעולם הזה. אנחנו בבעיה. פשוט בבעיה. והנה אנחנו פה כדי לרפא את עצמנו. מאמר חזל, כל מאמר חזל, מיוחד אלו שמופיעים בתלמוד ונקבעו בתוך היכל החוכמה של עם ישראל של התלמוד, כל זה, זה בעצם בית מרקחת. שכל תרופה פה היא מצילה חיים. לא רק מצילה חיים, מעצילה חיים, מעצימה חיים. ואנחנו כקליינטים שבאים לבית המרקחת הזה, אנחנו צריכים לדעת שפה יש עירוי דם. אומר לנו הרב, יש הרע.
חידוש.
אה?
חידוש.
כן, כן, לא, חידוש, חידוש. כן? חידוש הוא אדם, הוא אדם הטרי, החידוש. כן? כן? גילוי, מרעיש. מה אומר הרב? בואו נראה. אני קורא. יש בזה הרע. דהנה. השלמות האנושית, בפרט הישראלית, כן? פה משתמשים בביטוי שלמות, יש להם הזדמנות לפרש מהי שלמות, לפי דברי הרב, בואו נראה. השלמות האנושית, בכלל, ובפרט השלמות הישראלית, אגב, כל שלמות, היא רק, כן? מושגת, היא מושגת רק אם האדם מזהה, מגלה, מזדהה עם מציאות השם. אין שלמות שהיא מחוץ לעבודת אלוקים. אדם עובד את עצמו, אדם עובד את גופו, אדם עובד את הטבע, אין בזה שלמות. הוא בתוך מעגל סגור, אין חדש תחת השמש. כל שלמות היא רק בפילוס דרך אל מעל השמש. מעל השמש. אנחנו יודעים שיש נטייה פשוטה אצל האדם תמיד, להגיע כמה שיותר גבוה, להגיע לירח, להגיע למאדים, להגיע למרס, כל מיני רוצים ללכת יותר גבוה. האדם מרגיש שכאשר הוא קלו בתוך עולם המושגים שלו, בתוך התחושות שלו, בתוך הרצונות שלו, זה לא רציני. השלמות היא דווקא כאשר האדם מוצא את הנתיב, את המסלול, להתחבר עם משהו שמעליו. משהו שמעליו אמיתי. לא להתחבר עם השמש שמעליו. זה עבודה זרה. לא להתחבר עם הירח שמעליך. עבודה זרה. להתחבר עם מלך מלכי המלכים. אז ככלל, שלמות, הן לגבי כל אדם ואדם בעולם, ודאי וודאי לגבי עם ישראל, זה עניין האמוני. אומר לנו הרב, יש שתי דרכים בעצם להגיע לשלמות במובן שאותה הגדרנו כאן. שתי דרכים, כן? לזהות מציאות הבורא, לעלות על עקבות מציאותו והשגחתו, וממילא להתחיל את ברור היחס כלפיו. זה לא דבר פשוט, אנחנו אומרים פה מילים כלליות כרגע, ברור היחס כלפיו, תלוי אם הוא מתגלה עליך. אם הוא לא מתגלה אליך ואומר לך, תעבוד אותי, יש בעיה רצינית. אם אתה מנסה לעבוד אותו לפי השארתך ולפי תבונתך, אתה יכול להגיע למקומות קשים מאוד. אבל ככלל, השלמות היא בעצם מציאת היחס, כן, אל הבורא. איך אנחנו מזהים, איך עולים על עקבותיו של הבורא? שני דרכים יש. אחת חיצונית ואחת פנימית, הם באים לידי ביטוי באמת בשתי המלאכים האלו שמבטאים כוחות במציאות. אלו שפעים רוחניים שמוחדרים על ידי שתי המלאכים האלו שקיימים במציאות, הם מוחדרים אל תוך נפש האדם, וכל אחד מן השפעים האלה מעודד צינור אחר למפגש עם הבורא. ואת שני הצינורות האלה אנחנו הולכים להרגיש גם בעצמנו. כל אחד ואחד במשך היום חווה את חילופי הצינורות האלו, לפעמים הצינור של מיכאל חזק יותר, לפעמים גבריאל, אבל הדבר מוכר וידוע, לא בשמיימו, דבר פשוט, כן? שהוא נושא החוויות האמוניות שלנו במשך היום, כמה וכמה פעמים, נוכל להזדהות אותו ביתר קלות לדעתי, כאשר נראה את ההמשך. בואו נראה. אומר ככה, שני דרכים יש להגיע לשלמות, האנושית בכלל והישראלית בפרט. אפשר להשיגה על ידי שני דרכים. האחד, הוא דרך החוכמה וההתפלספות, להבין דבר מתוך דבר. למשל, אם אני רואה פה מים על הרצפה, אני מחפש את המקור שלהם. אני רואה כוס ריקה על השולחן, אני מבין שהכוס נשפכה על הרצפה, מישהו ירים את הכוס ושם פה, את המים הוא לא ניגב. עכשיו, יכול להיות שהמים האלו מקורם בתקרה. אני מרים את הראש על התקרה, ואני רואה איזה טפטוף. ואני מרים את הראש מעבר לטפטוף, ואני רואה משהו לא בסדר באיתום. ואני מרים את הראש מעל האיתום, ואני רואה שיורד גשם. וכך אני מבין דבר מתוך דבר. מתוך המים שנמצאים פה, אני מבין שיורד גשם עכשיו. זאת אומרת, אני מגיע לידיעה שיורד גשם מאיזשהו מהלך, כי זה אינדוקציה, מן המאוחר אל המוקדם. מן הענפים אל השורש. מהתוצאה אל הסיבה. הדרך הזו משמשת את האדם הרבה מאוד בחקר המציאות. כל המדע בנוי על זה. המדע לא בנוי בעיקרו על הנחות יסוד. כן? יש אקסיומות, זה דבר ידוע, מה שנקרא בעברית בתוכות, כן? כדאי לקרוא את זה בעברית, לא צריך דווקא להשתמש במילה אקסיומה, בעברית זה נקרא בתוכות, כן? דברים בטוחים, כן? זה הלשון, כך ראיתי, בתוכות. יש אקסיומות, אבל בדרך כלל המדע מנסה לבחון את הדברים, הם קוראים לזה בצורה אובייקטיבית. לא לגזור גזירות, לא להניח הנחות יסוד יותר מדי מרחיקות לכת. עכשיו אני חוקר את מצב הכוכבים, אל תיכנס ותאמר לי, מה השאלה שלך, אסטרונום חמוד? הקדוש ברוך הוא עשה את הכל. עזוב אותי עם ריבונו של עולם. תן לי עכשיו לראות את הכוכב הזה. תן לי לראות את הגודל שלו. תן לי לראות בתוך איזה מערכת הוא נמצא. תן לי להבין את הדברים מתוך מחקר של הדבר הנראה. משם אולי נגיע. בסדר. זה דרך אחת. זה נקרא דרך ההתפלספות. הפילוסוף, כן? גם הפילוסוף שחוקר את יסודות הרוח, הוא מתחיל מחקר נפש האדם. מסתכלים על תנועות בנפש האדם. רואים שיש באדם מידה מסוימת. יש בו מידת החנינה. יש בו מידת הכבוד. יש בו מידת קנאה. אני אומר, רגע, מאיפה זה בא? וואי, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא לדבר כזה? מה היסוד של המידה הזו? מאיפה זה יונק? זה יונק מן המחשבה. כי המחשבה שהוא חושב שהוא חשוב, אז הוא מתגאה. ומאיפה בא למחשבה שהוא חשוב? כי הוא נברא בצלם. יש בורא. שהוא החשוב, והוא מעניק ומאציל מחשיבותו בתוך האדם, זה הנשמה. והנשמה הזו מתגלית בתוך הנפש בצורה של תאוות כבוד. מעניין, מעניין, יש בורא. אכן, מה נורא המקום הזה? ואנוכי לא ידעתי. שאם ידעתי, לא ישנתי. כן? מה נורא המקום הזה? זה דרך אחת. זה דרך שמתחילה מבחוץ, פנימה. היא דרך לגיטימית, כמו שאומר פה הרב, אבל היא גם דרך בעייתית מאוד. לא נדבר על זה כרגע, כן? לא נדבר על זה כרגע. אם כי, נכון יהיה להרחיב את הסוגיה הזו ולדבר עליה, היא דרך בעייתית, הרב לא מדבר עליה כאן, על הבעיה הזו בהרחבה. בואו נמשיך לפי הרב, כן? כי גם זמננו קצר, ויש לפנינו עיקר העניין. אז בואו נראה, אני בכוונה נותן את היסודות כבר עכשיו, כדי שאם לא נספיק, והשעון יעצור אותנו, לפחות נצא כבר עם תמצית הפסקה, אבל נמשיך קצת. זה הדרך הראשונה, להשיגה על ידי חוכמה והתפלספות. חוכמה, כוח המה. הכוח לשאול, מה זה? מה זה טיפת המים? מה זה החור בתקרה? כן? וכן הלאה וכן הלאה. זה המה. חוכמה והתפלספות. כן? חוכמה זה חוכמת המדע, הפיזי, מה שקרה פיזיקה, וההתפלספות זה המטאפיזיקה. חוכמה והתפלספות. שני תחומי החוכמה, שני התחומים, כן, המדעיים שנחקרים, כן, כדי לגלות את תעלומות המציאות. במקרה הטוב, מגיעים למסקנה של שאו מרום עיניכם, וראו מי ברא אלו. אני נושא עיניי למרום לכוכבים, חוקר אותם, אם אני חוקר בר דעת, ולא כופר, ולא עקשן, ולא מכחיש, אז הכוכבים יביאו אותי לידיעה שיש מי שברא אותם. אם אני מכחיש, אם אני עקשן, אם יש לי אינטרס לא להודות במוצא המינים או במוצא הבריאה, אז אני אשאר במסקנות נמוכות. אני לא ארצה לדעת שיש חור בתקרה, ובוודאי שלא ארצה לדעת שיורד גשם. כן? יש איזה, כנראה, איזה השלכות עליי. כנראה שיש איזה, יש לי איזה קושי להודות שיורד גשם. כן? יש איזה קושי להודות שיש, שיורד גשם. כן? זה כמו שניים שהתווכחו ביניהם. האם מה שנמצא על העץ זה, זה ציפור או, זה ציפור או מה זה יש שם, איזה חתיכת, חתיכת, איזה בגד שם. אז הם התווכחו, כן? האם זה ציפור או חתיכת בגד שנמצא שם על הענף? אז פתאום זה פרח ואף. אז החבר שרצה להגיד שזה בגד, אז הוא אמר לחברו, אף פעם לא ידעתי שבגד אף. שר רעיין, כן? לפעמים מגיעים עד כדי הכחשה כזו, שגם שהוא רואה את הדברים בעיניי, הוא שיחיר להתעקש ולא לומר, כן? אין, אין אלוקים. אבל בדרך של עסקת מסקנה בריאה, מסקנות בריאה, אפשר להגיע למסקנות מרחיקות לכת, כן? ביחס למקור ולמוצא הבריאה. זה הדבר הראשון. הבית, מהו? דרך התמימות והמישרים. דרך התמימות והמישרים, מצד ישרות הלב והנטייה הישרה, שממנה באה האמונה השלמה. מה שנקרא תביעת עין בלשון חכמים. שתי דרכים יש לזהות אדם. הדרך האחת, דרך הסימנים. אגב, את מי אנחנו מזהים בדרך כלל על פי סימנים? דווקא אדם שאנחנו לא מכירים אותו טוב. כשאני רואה אותך פעם ראשונה, אני אשתדל לזכור שבאת לי פה עם מיל כזה וכזה. אבל אם אתה חבר שלי כבר 30 שנה, אני לא אזכור מה לבשת הבוקר בכלל. חברים הטובים ביותר שלנו, אנחנו לא יודעים איזה צבע עיניים יש להם. לא יודעים. לא יודעים איזה צבע עיניים יש להם. אנחנו לא מסתכלים על הפרטים. אנחנו פוגשים אותם איך? פגישה כולית. זה מפגש של פנים עם פנים. כן? זה נקרא תביעת עין. יש שני דרכים להכיר את הבורא. הדרך האחת, זה הדרך שבה משתמש אדם שאיבד משהו, אז הוא מחזיר אליו את הדבר בסימנים. איבדתי משהו. האמונה הטבעית הפשוטה נחלשה אצלי. איך אני מגלה את הקדוש ברוך הוא? בסימנים. הנה סימן אחד שלו. פרח יפה. איזה שמיים. איזה מערכות כוכבים, גלקסיות, מיליוני שנות אור. וואי, מה קורה פה? יש בורא? יש, 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 יש. זה הדרך האחת. זה אדם שאיבד את ריבונו של עולם. הוא מחזיר לו את ריבונו של עולם בסימנים. מחזירים לו את הבורא בסימנים. אבל יש לאדם את הכישרון, לכל אדם ואדם, לישראל בפרט, יש את הכישרון של תביעת העין בזיהוי הבורא. מקורה של תביעת העין זה באמצעות, איך קורא לזה הרב, בוא נקרא? מצד ישרות הלב והנטייה הישרה. כמו שבן מכיר את אביו ואב מכיר את בנו, כך נשמתנו מכירה את הבורא והוא מכיר אותנו. תביעת עין. כשתביעת העין הולכת לאיבוד, אומר הרב קוק במאמרי הראייה, כשנחלשת האמונה, מתפנה מקום רחב לשכל. ואז השכל מתגלה כאיזה מין אמצעי, שבאמצעותו ובכוחו אנחנו מחפשים את הדבר האבוד. השכל יכול להיות בו יתרון גדול, כאשר הוא מבין את תפקידו. כאשר אדם יודע שתפקידו של השכל זה לשמש לו במצבים שהמנוע החזק באמת, שזה האמונה התמימה, נחלש. אז המנוע היותר חיצוני, שזה השכל, נכנס לפעולה. זה מנוע רזרבי. מטבעו הוא פחות חזק, פחות איכותי, פחות מקורי, אבל הוא משמש לנו בשעה שהמנוע הפנימי נחלש מכל מיני סיבות, שאדם זיהם את עצמו באמונות זרות, בכל מיני צורות התנהגות שהן לא הולמות על פי התורה, במידות מקולקלות, כל זה מאפיל על הישרות הלב והנטייה הישרה. מה שקרוי בשון חזל, כן? עבירה מטמטמת ליבו של אדם. טמטום הלב הוא פוגע ביכולת תביעת העין. האלוקות מסתתרת מאיתנו. היא לא נתפסת אצלנו כדבר פשוט. אנחנו מסתכלים פתאום על המציאות כמציאות שאולי אין בה בורא. זה לא פשוט שהוא קיים. יש כבר שאלה, יש ספק. רגע, מי אמר שהוא בכלל קיים? זה עדות על טשטוש האמונה הטבעית. היא קיימת שם בפנים, אבל היא מכוסה בגלים של אשפה. אמרתי, זה יכול להיות אשפה מחשבתית, זה יכול להיות אשפה מידותית, זה יכול להיות אשפה מעשית. כל מיני אשפות יש. לפעמים זה שילוב של השלושה ביחד. לפי רמת הקומבינה של שלושת הרבדים האלו, של ההשפע, כן, המשולשת הזו, ככה מתכסה הנקודה הפנימית. ואז כשאדם מזהה שהוא בצרה, שבעצם אלוקים מסתתר, על כי, כן, איך כתוב, כן, מצאוני כל הצרות הרבות האלו, על כי אין אלוקים בקרבי, מצאוני כל הצרות הרעות והרבות האלו. כשאדם מרגיש שהוא בצרה, כשאדם מרגיש שהתעלמות האלוקות ממנו גורמת לו בעיה, גורמת לו בעיה, הוא לא מבין את המשמעות של החיים, הוא מרגיש שאין שום משמעות לרגע, מה הוא עושה בחיים האלו? בעצם מה שנותר לו זה רק לחטוף מכאן ומשם כדי להעניק לעצמו איזה משהו שנקרא או נראה כמו חוויה, ולחיות את החיים ככה, או להישאר כל חייו מסופק או פסימיסט. כשהוא מרגיש את הצרה שהוא מצוי בתוכה, אז הוא רוצה לחזור חזרה לאלוקיו. אז בהתחלה יכול להיות שיתחיל להשתמש עם השכל, עם הדרך היותר חיצונית. אם הוא בר דעת, הוא מסוגל להתבונן בדרך האינדוקציה, מן המאוחר אל המוקדם, יש לו קצת ישרות שכל, הוא יכול, כן, באיזה קנטיזם משובח כזה, להתחיל לחקור את הדברים ולהיכנס פנימה. אבל אם גם השכל שלו, הוא לא נמצא במצב, אז הוא באמת בבעיה. זה באמת בעיה. זה יכול להיות בעיה. האמונה התמימה נחלישה. והשכל שאמור לפנות את ערימות ההשפעה, כן, לא כל כך מעושת, לא כל כך מפוקח. נו, לא שאין דרכים נוספות, אבל אלו, זו הדרך המרכזית במצבים כאלה. כמובן שיש דרכים נוספות, השפעות חברתיות, והרבה אהבה, כן? באמת למד זכות, ולקרב את הבן אדם, ויש הרבה דרכים. יש גם דברים שקורים לו בחייו האישיים, שגורמים לו להתנערות, כל מיני דברים יכולים להיות. אבל יש דרכים מרכזיות. בכל אופן, זה הדרך השנייה. הדרך השנייה היא התמימות והמשרים. מצד ישרות הלב והנטייה ישרה, שמנה באה אמונה שלמה. ובצדק שיבח בספר הכוזרי את דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החוכמה. על פי דרכי החוכמה. כן. מה יותר משובח? פה הוא קובע הרב קביעה. מה שמשובח יותר זה דרך התמימות מדרך החוכמה. לכאורה היינו אומרים שדרך החוכמה משובחת יותר. כי כאשר אני חוקר בחוכמה, אני מחבר הרבה ספרים חכמים, ואתה קורא בספרי החכמים, כן, הפילוסופים, איזה חקירות, איזה פלפולים. זה נראה, לא, 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 לא. לא, אני מדבר דווקא על חקירות חיוביות. חקירות שמביאות למסקנות. אז זה נראה הרבה יותר משוכלל. הנה, תראו, תראו את ה... בואי שאלה לכם שאלה פשוטה, הרבתי. אדם עיוור. ששם אנחנו מטילים על המשימה ללכת מכאן עד לצד השני של החדר. ובאמצע יש שולחנות וכיסאות. ייקח לו, נגיד, 20 דקות להגיע לשם, כשבדרך הוא נתקל בכיסא, בשולחן, בעמוד, וכו' וכו'. עד שהוא מגיע לשם, עוברים 20 דקות. עכשיו, אנחנו מטילים משימה נוספת על אותו עיוור. על אותו עיוור אנחנו מטילים משימה נוספת, והיא להסיק את כל המסקנות, כן, ממהלך הדרך. אז הוא נתקל, כן, באיזה משהו, ממשש אותו, זה שולחן. יש לו רגל. הוא כותב, נתקלתי בשולחן. לשולחן יש רגל מתכת. הוא הולך עוד 20 סנטימטר, נתקל ברגל נוספת. רגל נוספת יש לשולחן. יש לו ארבע רגליים. הוא מגיע לשעון עם ספר כזה. זה נשמע מאוד חכם. אבל עדיין עיניים פקוחות, אם נטיל עליו את אותה משימה, הוא ילך מפה לשם, 10 שניות. בדרך נכון, הוא לא יסיק מסקנות, ואין לו ספרים עבי קרס, ושום דבר לא ניצב בדרכו כקושייה, הכל פשוט וזורם. מי יותר גדול? או, יש דדים לכאן ולכאן. אבל אגב, את כל החוכמה של העיוור אפשר גם להשיג עם עיניים פקוחות. לא צריך להיות עיוור בשביל להתחכם. להיות עיוור בשביל להתחכם. צריך להיות ברור. אבל לכאורה צריך להבין שהפילוסופיה נראית לנו, המדע והפילוסופיה, כן, שהם באמת מגלים את האלוקות בתוך האסתר, בתוך העיוורון, זה נראה לנו שהם יותר מחוכמים. לעומת האדם התמים, שיש לו אלוקים בפשטות. איך הגעת לשם? זה אמונה עיוורת. אתה מבין? קוראים למאמין עיוור. העיוור קורא למאמין עיוור. זה דבר מעניין. זה ממש הפיכת היוצרות. כן? אגב, כל ההתחכמות, זה היה בעצם עונש על אדם הראשון. אחרי שאדם הראשון חטא, הוא נעשה חכם. כן? רק אז הוא ידע שהוא עירום. אז הוא התחיל לדעת דברים. לא ניכנס לזה כרגע. אבל כל החוכמה שהצטברה באנושות זה תוצאה של עיוורון. האנושות מגששת כבר אלפי שנים. אנחנו לא גיששנו מעולם. כשבאתונה עמד שם סוקרטס עם נר ביד ושאל מי ראה בן אדם מי ראה בצערי היום באתונה שהמסתלך עם נר ביד ושאל מי ראה אדם? פה בירושלים הסתובבו בני אדם, נביאים. הסתובבו פה נביאים, צדיקים, קדושים וטהורים. כן? אנחנו לא עיוורים. לבושתנו, לפעמים, יש מצבים שגם יהודי צריך לגשש בתוך האפלה, וכמו עיוור, כן? לאחוז בזנב הפיל ולחשוב שזה חבל. להרגיש ברגלו ולחשוב שזה עמוד. אז שהוא מרגיש שבעצם זה אור, ואז, או, מה זה, מה זה? זה דבר זה, זה רוטט, מה זה? זה רגל של פיל, זה זנב. לאט לאט. כמה ספרים יכתבו על הבסיס של העיוורון הזה? ברוב כעס, רוב חוכמה. שאם היו זוכים ישראל, לא היו צריכים אלא חמשת חמשי תורה. וספר ישוע, שהוא שבחה של ארץ ישראל, אבל לא יותר מזה. כל הספרים, כל שאר הספרים, זה תוצאה של חטאים. כל הספרים. שופטים, שמואל, מלכים, זה הכל תוצאה של חטאים. אלמלא, לא חטאו ישראל, לא היו צריכים אלא חמישה חמשי תורה. דוך אל השם יתברך, די לי, בראשית ברא אלוקים, היינו יכולים להסתפק בזה. עד לעיני כל ישראל, מספיק. אבל מכיוון שחטאנו, אין כבר את הישירות ואת הישרות, אין את תביעת העין שמחבבת עלינו את התורה כדבר פשוט. איזה שאלה? זה כמו בן שפוגש את אמו. הוא מחבק, אין לו שום שאלה. מכיוון שלא זכינו. בגלל חטאי הדורות, וגם חטאינו, היום התורה מתבררת לנו דרך קהלת. אוי לבושה, דרך קהלת. דרך הניסיונות. דרך הניסיונות. ראיתי הרבה חוכמה, לא לקלים המרוץ, ולא לגיבור המלחמה. דרך זה, אוי לבושה שצריך לשכנע אותנו שלא לגיבור המלחמה, שלא לקלים המרוץ. איזה ויזיון שאנחנו נמשכים לאנשים שמציגים לפנינו את האושר שבחיים, באושר, בגאווה, בכל מיני... זה בושה. שיהודי ניצב בפני הפסלים האלו ומשתחווה להם. זה בושה וכלימה. זה התמימות שהיום מדבר. אף על פי שזה נראה פשוט ופרימיטיבי. אבל זה הדבר המשוכלל, זה האמונה המשוכללת ביותר. זה האמונה האינטימית ביותר. זה האמונה שיסודה הוא בנקודת היחס הכי אמיתית לבורא. הנשמה והבורא. אף ערסינו רעננה. זה חדר המיטות של האדם ואלוקיו, הנשמה. היום אנחנו רואים שנחלשנו בזה, אנחנו צריכים מאוד להתחזק. קודם כל להתבייש ולהגיד לריבונו של עולם, ריבונו של עולם, השיבנו אליך ונשובה, השיבנו אבינו את תורתך, וקרבנו למצוותיך, השיבנו בתשובה לפניך. אנחנו צריכים להתפלל לזה. זה בושה. שיהודי מחפש בסימנים, בתוך החשיכה, מסתובב עם איזה נר קטן של הדעת האנושית, ומחפש את ריבונו של עולם. זה ביזיון. עם חכם ונבון אתה. אם אתה שומר את המצוות, אתה חכם ונבון. ואם אתה לא שומר, איך אומר רש"י? אתה נחשב ביניהם כטיפש. שעם ישראל לא מייצג את תום האמונה בעולם, הוא נחשב כטיפש. הוא מזולזל. כבודו של עם ישראל זה באמונתו. או יהודי או צלוב. ודאות האמונה. או יהודי או צלוב. איך אמרו בספרטה? או שמנצחים או על הלונקה. לא חוזרים באופן אחר. או יהודי או צלוב. זה תו האמונה. זה קו האמונה של עם ישראל. ודאות האמונה. אבל מה לעשות? יש מצבים שאנחנו נאלצים להשתמש בנר הקטן והעלוב של השכל ולחפש את הפירורים של ריבונו של עולם בתוך המציאות. למצוא אותו בפרח, למצוא אותו בדבורה שמפרה את הפרח. למצוא אותו ב... יש מצבים. מה? למה? למה? רגע, רגע. אתה מזכיר שאנחנו צריכים להמשיך. הזמן עובר. נכון. הלאה. חבר'ה, פה בוא נמשיך מעט. אם כן, ככה. וזה מה שאומר ספר כוזרי וכולי, שיבח את דרך התמימות יותר מדרך המחקר על פי דרכי החומה. וזה העיר לנו במאמר זה. עכשיו הגענו. דגבריאל מצענו וממונה על כל חוכמה ומחקר. גבריאל הוא שפע החוכמה החיצונית. יוסף ידע 70 חוכמות, אבל ידע חוכמה נוספת, זה שפת הקודש, של פרעה לא ידע. כן? הוא ידע את החוכמה, את חוכמת העל, חוכמת האמונה. יש 70 חוכמות, שזה כל החוכמות החיצוניות, זה כל דרכי הגילוי של הבורא באופן חיצוני. כן? ביולוגיה, פיזיקה, אסטרונומיה, 70 חוכמות. כן? זה השבילים הקטנים שפוסעים בהם, אפשר להגיע למאורתו של הקדוש ברוך הוא. כן? עד כמה עמוק אתה רוצה להיכנס במחילת הארנב, כך אומרים הקוונטיסטים, כן? עד לאן אתה רוצה להיכנס. אז כל החוכמות הם שבילים קטנים שבאמצעותם אתה יכול להתקדם. זה גבריאל, גבריאל הוא פותח בפנינו את שבילי החוכמה החיצונית, ייפתחו מעיינות החוכמה, מה שקראו לישון הזוהר, בשנת 600, ייפתחו מעיינות החוכמה תרעין דחוכמתה. זה גבריאל, זה גבריאל. בוא נראה את הלשון של הרב כאן. וזה גבריאל שמצאנו אותו בכתבי הקודש, ממונה על כל חוכמה ומחקר, כמו שמובא כמה פעמים בפסוק, שאמר גבריאל, הוא האומר, יצאתי להשכילך. זה לשונו של גבריאל. יצאתי להשכילך. שפע של חוכמה חיצונית. יצאתי להשכילך. ובין, בין, לשון בינה, והבן במראה, וכדומה לזה. וכן, אמרו חזל, בא גבריאל ולימדו עין לשון. גבריאל הוא ממונה על לימוד החוכמות החיצוניות. כך נאמר לגבי יוסף. בא גבריאל ולימדו עין לשון כדי שהוא יוכל להשתוות למדרגת פרעה, ולהוסיף עליו את המדרגה העילאית, כן? של חוכמת הקודש. בא גבריאל ולימדו עין לשון. אבל מיכאל, דרך אחרת יש לו. מיכאל לא מתעסק עם הפירורים. מיכאל לא מרכיב את קלסטר פניו של הקדוש ברוך הוא משברי מציאות. לא. סיפור אחר. גבריאל, המפגש שלו עם ריבונו של עולם זה לא מתוך השברים, זה מתוך המהות, מתוך השלם, לא מתוך המורכב, מתוך הפשוט שקדם להרכבה. ודאי שאחרי זה הוא מתגלה בעולם כולו, יעלה לדעת שריבונו של עולם מתגלה בעולם, אבל לא זה הראיה למציאות השם, לא הפרפר ולא הפרח. מציאות השם היא בלתי תלויה, לא בפרפר ולא בפרח. מציאותו ומהותו היא קודמת לכל הבריאה כולה, בטרם כל יציר נברא, לבדו מלאך נורא על הנשמה. אחרי שהוא נברא העולם, בסדר, הוא מתגלה בו. אבל לא משם מתחילים. לא מלקטים שברים ומדביקים אותם. כי מה שיצא לך בסוף, מה שיצא לך בסוף זה איזה שחזור של אלוקות, כן? שבנויה מתלאים תלאים. עם אלוקות כזו, זה לא מחיה. זה טוב לגויים, זה לא בשבילנו. אלוקות כזו שכולה תלאים ושברים, למי זה טוב בכלל? הנפש לא תמלא. שהיא מן העליונים, וכל מה שתיתן לה מן העולם הזה אינו כלום, וכל מה שתיתן לה זה כולל את דיוקנו של הבורא, שמורכב מתלאים של עוד חזיון כזה ועוד חזיון כזה ואיזה הדבקה כזו עם איזה דבק. זה אתה נותן לנשמה של יהודים צורה לזה. זה לא בשבילנו, זה לא מחיה אותנו, לא מחיה. זה מה שאומר ומיכאל, הוא עומד רק בעד עם ישראל. הוא השפעת הקודש המיוחדת לנשמות ישראל. זה מזון המלכות שלנו. זה האוכל שלנו. זה מיכאל. זה לשון חזל. כל לשון חזל זה תום של אמונה. כל לשון חזל, כל מה שאתם מוצאים. לכן גם קשה לנו לפעמים לשון חזל. אחד הסיבות שקשה לנו שקוראים דברי חזל, זה מכיוון שזה תמים. זה חכם מאוד. אבל זה חוכמה שביסודה יש תמימות. חזל מתחילים מן התמימות. דברי חכמים וחידותם. למה זה נראה לנו כחידה? כי זה מתחיל מהמקום התמים. מה שלנו נראה חידה, לחזל זה פשוט. מה שלחזל זה פשוט, לנו זה חידה. כי כל דברי חזל, יסודם, ראשיתם ושורשם, זה במיכאל. ומתוך המיכאליות שלהם, רק משם הם יוצאים לגבריאל. אין לגבריאל מציאות בפני עצמה. אלא מימיננו מיכאל, ומשמאלנו גבריאל. ימינו תחבקני ושמאלו תחת ראשי. השמאל לוקח תפקיד. יפת אלוקים ביפת, ליפת, וישכון בבעלי שם. מקומו של יפת, מקומה של התפיסה המרחבית, יפת זה מישון להרחיב. התפיסה המרחבית של העולם הזה היא רק בתוך בעלי שם. רק כאשר אנחנו יודעים את השם, שם זה מהות, רק כאשר אנחנו נפגשים עם האלוקות דרך מיכאל, אז יש מקום לגבריאל. גבריאל בלי מיכאל, קטסטרופה, חורבן, הבל הבלים, אין לו קיום. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. רגע, לא שמתי. מיכאל, הוא בעד עם ישראל. כמו שכתוב, כי מיכאל שרכם, הוא השר שלכם ולא אחר. וכן כתוב בעת ההוא, בעת ההיא, יעמוד מיכאל השר הגדול העומד על בני עמך, היינו, מתפלל על ישראל, מתפלל זה משפיע, זה נקרא מתפלל. מיכאל מתפלל על ישראל, הוא מתפלל עלינו, צריך לדעת, זה זה מה שאמרתי, תחפשו את זה ביום, אתם תראו את ההשפעות של שני המלאכים על כל אחד מאיתנו. יש שעות שאנחנו מרגישים שמיכאל מנפח לנו את האגו, ברוך השם, במובן החיובי של המילה. יש שעות, יש רגעים, שהאמונה הטבעית והפשוטה מתעוררת בנו. זה סימן שמיכאל עכשיו פועל, תדעו לכם. מאחורי הקלעים, בלי שנרגיש בכלל. עכשיו הוא מפמפם. מה הפלא שאנחנו מרגישים פתאום, זה תום אמונה. איזו השלמה נפלאה עם התורה, עם המצוות, מציאות השם יתברך. זה סימן שעכשיו מיכאל פועל. והנה רגע לאחר מכן, אולי קצת שגינו במעשינו, אולי חטאנו במחשבתנו, כן? במידותינו, והנה מיכאל לא מצליח להקרין עלינו. אנחנו לא פתוחים אליו. ואז מופיע גבריאל ושולט על המצב, מתחיל חבב עלינו חוכמות חיצוניות, לבקש ראיות וכל מיני דברים כאלו, סמינר כזה וסמינר כזה, להוכיח שהיה מתן תורה. בושה וכלימה. בושה וכלימה. והם יודעים שזה בושה וכלימה. אתה חושב שבאנשי ערכים הם צריכים את הדברים האלה בכלל? הם צריכים את זה? ודאי שלא. אבל הם מנקטים את השברים של עם ישראל. הנה, אנחנו צריכים שישכנעו אותנו שיש בורא. אז בואו לסמינר שלושה ימים. אפילו בייביסיטר ניתן לכם. עם קצת מצופים, אני לא יודע מה עוד. ואנחנו שכנע אתכם שהיה מתן תורה. בושה. בושה. ככה מלמדים יהודי שיש בורא? אבל אין ברירה. במצבים של חולי, בסירות נפש נפלאה של אנשי ערכים. הם מקיים את הנשמה שצריכים לשכנע דברים כאלה. אבל מה לעשות? עם ישראל, חבק אותו באהבה. אתה לא יכול להזניח אותו. אז מה אם עכשיו הוא צריך מנה קדושה של גבריאל? אז אתה מחבר אותו לאינפוזיה של גבריאל, ואתה מקווה שאחרי זה הוא יוריד את הפיגומים האלו, ויוכל לעמוד בכוח עצמו. כן? די כבר עם גבריאל. צחוק את הפיגומים האלו, תעמוד מכוח עצמך, החי נושא את עצמו. זה בשבילך גבריאל בכלל? מה, אתה לא נורמל, תגיד לי, אלוקים זה בשכל? מה קורה לך? מסירות נפש, אנשי ערכים. באמת מסירות נפש. הלאה. זה גבריאל, מיכאל שמתפלל ישראל. אם כן, דרכו הוא, של מיכאל, הוא דרך השפעת התמימות והאמונה הישרה בדביקות הנפש. היינו, נפשנו, הפנימית, דבוקה בבורא. והיו כאחדים, דבוקה בבורא. Okay? ממש, אחד. על כן, העיר אותנו, במאמר זה, זה הערה שהרב הבטיח לנו. על כן, העיר אותנו, העיר לנו, לימד אותנו, המדרש, דברי חז"ל, שהדרך הזה, של התמימות, הנראה פשוט, הוא יותר נשגב וקרוב אל המבוקש להגיע אל מרכז השלמות, כמו שכבר הסברנו מקודם, לא נחזור עוד עכשיו. כן? נראה פשוט, אבל זה יותר אמיתי. כן? דיברנו על זה. הוא יותר נשגב וקרוב אל המבוקש להגיע אל מרכז השלמות, יותר מהדרך האמור בגבריאל. גם זו דרך. אבל חיצונית יותר. דהיינו החוכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתנו הקדושה. כי תורתנו הקדושה, אם נרצה לסכם את כל כולה במשפט אחד, תורתנו הקדושה, כל כולה, זה השיח, כן? זה תיעוד, זה פרוטוקול של השיח של הנשמה עם הבורא. ככה הנשמה מדברת עם הבורא, בראשית ברא אלוקים. ככה אומרת הנשמה. כל הידיעות שבחוץ לתורתנו הקדושה, זה שיח אחר. זה לדבר מאחורי הגדר. זה לדבר עם הבורא מאחורי קיר. זה שפה של חיפוש, של תהייה, של התנסות. זה שפה אחרת לגמרי. זה חיצוני. זה גישוש באפלה. ויש לזה מקום. למרות זאת, יש לזה מקום. מדרך האמור בגבריאל, דהיינו חוכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתנו הקדושה, שגם הן נכבדות לאוחז בדרך הקודש, זה להגיע על ידם תכלית האמת. כלומר, גם גבריאל הוא בסדר כאשר הוא רוצה לחבור למי? למיכאל. גבריאל, זה רק כאשר הוא רוצה לחבור אל מיכאל. לכן, גם שמו הוא מסיים באל. בהתחלה הוא גברי, כן? החוכמה החיצונית, צריך להבין למה זה נקרא גבורה, נעזוב את זה כרגע, אבל הוא מסיים באל. הוא מתחיל מגברי ומסיים באל. כמו שיראה, כן? מתחילה ביוד רש ונגמרת באלף ה', שזה אהבה. יראה צריכה להביא לאהבה. גברי צריך להביא לאל למיכאל. בתור שכזה, יש מקום גם לגבריאל. כל עוד זה באמת חותר לבקע את כל הקליפות המנטליות, להביא אותנו לתום האמונה, להפגיש אותנו עם נקודת היסוד. כן? אם לשם חותר השכל, תפדל, יבורך, יעלה ויבוא. בסדר גמור. אם לשם אתה חותר, פילה פלה. בסדר גמור. שגם הם נכבדות, לאוחז בדרך קודש, זה להגיע אדם, תחליט האמת. והנה החילוק הוא, כן, עכשיו הוא אומר לנו, יתרון שיש לחוכמה התמימה, לתמימות האמונה על פני החוכמה החיצונית. כן? לכן כתוב, די גבריאל מואף ביאף. למה כתוב מואף ביאף? אמנם הוא מואף גבריאל לבורא. כן? הוא מואף. הוא מואף לבורא. הוא דבק בבורא. אבל הוא מואף ביאף. כלומר, התעופה שלו היא לא עצמית לו, אלא כוח חיצוני מעיף אותו. כן? אני רוצה שהדבר הזה יעוף, אני עושה לו. אבל הוא נופל. הוא לא יכול לעוף לבד. לא יכול. הוא צריך איזה כוח חיצוני שיעיף אותו. וגם אז הוא נמצא באוויר, הוא נופל למטה. תכף נראה את זה. הוא נופל למטה. כן? אבל בגבריאל, במיכאל מה כתוב? מואף. אין גורם חיצוני שמעיף אותו, אלא הוא מואף מפנימיותו. הוא נפעל. הוא נפעל מאיזשהו יסוד פנימי שמעניק לו את כושר העילוי והדבקות. היסוד הזה מצוי בתוכו. הוא לא מסובב בשווקים לבקש את שאהבה נפשו. הוא מוצא אותה בתוכו. כן? זה מה שמסביר פה את החסרון של דרך של גבריאל. והנה החילוק בין השלמות המושגת מצד המישרים והאמונה ביושר הלב לבין הבא מצד המחקר. מה ההבדל? כי הנטייה הטבעית שבלב היא דבר עצמי בנפש האדם, זה בתוכי. אני לא מחפש אותה מחוץ לי, ואין צריך דבר מחוץ לה שיעיר אותה לשלמותה. אבל ההשגה והחוכמה הם דברים נבדלים מן האדם. זה נבדל מן האדם, אתה משתמש בכוח חיצוני שנקרא חוכמה, ואתה באמצעותו מחפש חיזוקים לאמונה. כל הבניין הוא פה מחוץ לרחם, ומחוץ לרחם הפנימי שלך. אתה בונה פה משהו מבחוץ, ובאמצעותו מנסה להשפיע על הפנימיות שלך. אבל זה בעייתי. הגירוי הוא חיצוני. זה לא מבפנים. זה כמו כליה מלאכותית. בסדר. הכליה מלאכותית זה חשוב. זה מעריך חיים. אבל זה לא הכליה שלך. זה לא הלב שלך. זה משהו אחר. אלא אם כן כמובן, החוכמה הזו היא מעוררת את האמונה התמימה, ואז האמונה התמימה כבר לא זקוקה לחוכמה החיצונית. היא כבר פועלת מכוח עצמה, האמונה התמימה פועלת מכוח עצמה, ואז היא שוב מתלבשת בחוכמה, אבל הפעם החוכמה והשכל הם כבר לא כוחות שואלים, הם כוחות של ודאות, הם מרחיבים את האמונה. יש אם כן שתי מצבים לשכל. יש את השכל החיצוני הראשוני, שהוא מתנה את מציאות הבורא, יש, אין, אחרי שמתברר בדרך של חקירה ואינדוקציה, מן המאוחר אל המוקדם, שמתברר שהוא אכן קיים, מתעורר את תמימות האמונה שמקבלת פולסים חשמליים, כן? מבחוץ, מתחילה להתעורר, תופסת את המקום של השכל, מסלק את השכל החיצוני, מעיפה אותו לכל הרוחות, ואז שולטת על השכל ומלבישה אותו בלבוש חדש. זה נקרא שכל אמוני. שכל אמוני הוא מלא חוכמה. רב קוק, המהר"ל, רבי יהודה הלוי, זה שכל אמוני, זה שכל אחר לגמרי. אחר לגמרי. לא, עוד שנייה. אנחנו עברנו את הזמן. אני רק אסיים את הקריאה. אבל ההשגה והחוכמה הם דברים מבדלים מהאדם. וצריך הערה חיצונה להעיר אותו לשלמותו. וודאי משובחת ההשלמה, הדבקה בעצם, תמימות האמונה, יותר מהבאה מהחוץ. אף על פי שיש בקניין בזו הבאה מהחוץ. אמרנו, מכל מקום אינה דבקה כל כך בנפש המשתלם. אפילו ההשפעה, אפילו שהחוכמה הגבריאלית הולכת בדרך הנכונה, הפעולה שלה על הנפש היא לא פעולה שלמה. היא לא פעולה שלמה, מעניין. היא לא פעולה שלמה. כמו השלמות שבאה מצד עצם הטבע של הלב. וזה דייק מהפסוקים. שאילו במיכאל כתוב, ויעוף אלייך מן השרפים מצד עצמו, ויעוף מצד עצמו. ואילו בגבריאל כתוב, ואיש גבריאל מואף ביאף. היינו, על ידי התעוררות של קניין, חוכמה והשגה, שהיא מחוץ לעצם שלו. ונראה בעיניי שאין תכלית המאמר לפי זה, להבחין בין גדולי מעלה אלה, שמעריצים ליוצרם, ברוך הוא כל אחד כפי בחינתו הקדושה, אלא להראות אותנו דרך הנבחר. זה לא רק בא להגיד לנו איך שני דברים פועלים, כן? כמו חלון ראווה שמראה לנו כל מיני דברים, ואומר לנו, אל תחליטו, הכל יפה. לא, המאמר הזה הוא בבחינת ראה נתתי לפניך, ובחרת. אני מציג לפניך שני דרכים. אין כוונתי שאתה תסתכל על זה בזה מין פלורליזם מטומטם כזה, ותגיד, יש הרבה דרכים. יש... לא, כדי שתבחר בחיים, שתבחר במיכאל, וגבריאל הוא יהיה קצה השרבול שתשתמש בו, כן? או במצב האימוני, גבריאל הוא יהיה ניסה על כתפי מיכאל, ואז שתיהם ביחד, זה כמו שאמרנו, מימיננו מיכאל, שמאלנו גבריאל. טוב, נצור כאן. חילה.